אנחנו היום החלטנו להתאחד שני הפודקאסטים, שתי התוכניות הרוקנרול של החיים, ואת מערכת אותי בתוכניתך הזדמנות להמשיך מחדש. שמתם לב? להמשיך מחדש.
מה זה להמשיך מחדש?
בואי תסבירי.
אני מסבירה, אוקיי. אז להמשיך מחדש זה... כשאנחנו רוצים לעשות שינוי, אנחנו מחפשים את ההזדמנויות. אי אפשר לעשות שינוי בלי הזדמנות. הזדמנות חיובית, הזדמנות, כל הזדמנות היא בעצם חיובית כדי לעשות שינוי. כי אם לא יזיזו אותנו, לא נעשה כלום. אבל אנחנו לא עושים פריש מיש במערכת שלנו, וסוגרים את הכל ואומרים, טוב, מההתחלה. אין. יש לנו עבר, יש לנו ניסיון, יש לנו חיים. אז אם אנחנו רוצים לעשות שינוי ולמצוא את ההזדמנות, אנחנו פשוט ממשיכים את החיים שלנו, אבל בדרך אחרת. ולכן אני אומרת, זו הזדמנות להמשיך מחדש, ולא להתחיל מחדש. גם להתחיל מחדש זה נהדר, אבל אני יכולה להתחיל מחדש דיאטה.
מצוין.
אני יכולה להמשיך מחדש את החיים, בעצם. אז לכן אני אומרת להמשיך מחדש, ואני מאוד שמחה שההזדמנות הזאת הגיעה בדיוק לפה, ושאת עושה את זה איתי, המאסטרית של הפודקאסטים.
באהבה גדולה, מותק.
ורוקנרול של החיים, והבן אדם שבאמת חי בסרט אמיתי,
רק הבוקר.
ועושה בדיוק, ועושה ממנו...
תגיד לך את האמת, כן.
ועושה ממנו שמחת חיים, רוקנרול של החיים, של החיים עצמם. אז זה מאוד מרגש אותי. ואני זוכרת ש... ובזה אנחנו נתחיל.
הרוקנרול של החיים. פודקאסט מפוצץ השראה והתפתחות אישית בסגנון אחר. בהגשת פז מוסקוביץ', מאסטר קואוץ' לחיים ולבניית הרצאות ופודקאסטים.
אני זוכרת שאתמול שאלתי אותך ככה ש... תגיד, אם היית צריכה לקרוא לחיים שלך?
כן.
בשם ש... איך היית קוראת לו?
אז זהו, אז, ואני נתקעתי, והתשובה הראשונה שלי הייתה רכבת הרים.
נכון.
וזה בעצם המוניטור הזה שאני מדברת עליו בהרצאות שלי, בספר, המוניטור הזה של איך נראה המוניטור של בן אדם חי. זה כשהוא עולה ויורד, אבל כשזה כבר רכבת הרים, וואלה, זה כאילו וואו, איזה גיבורה וכאלה, אבל וואלה, לא כל כך משרת אותי. המקום שלי בחיים זה דווקא לצמצם יותר את הכלים שלובים, את הרכבת הרים הזו, ולהקטין את הטווחים של העליות והנפילות. למשל, אני כל הבוקר היום, אנחנו בשתיים בצהריים כרגע, שתבינו, ואני כל הבוקר בסוטה ובבדיקות ובסרטים שיש לי פקקת ורידים, זה מה שהפרופסור החליט, ושזה אומר שאני על עוד שעות ספורות כנראה לא יהיה בחיים.
וואי, וואי.
ואני אומרת, לא, אין לי, הכל יהיה בסדר, יש לי שידור בשתיים, אין מצב למות, זה לא מתאים. עם התליה. עכשיו, למען גילוי נאות, ששידור קודם הברזתי לך, כי הרגשתי לא טוב, והפעם אמרתי, אין מצב. והנה, התשובה הייתה בסדר, ואין לי פקקת ולא נעליים, ואני לא הולכת למות כל כך מהר, ואני כבר איתך בשידור. אז
זאת אומרת שבסרט החיים שלך הוא בעצם רכבת הרים?
סוג של רכבת הרים, כן. והמשימה שלי היא להקטין את העליות והירידות, כן. כן, לאזן אותם. לנסות לשמור כמה שיותר על איזון. אפרופו איזון, בואי נצלול כבר לסרטים שהחלטנו לדבר עליהם.
לכי על זה.
את רוצה להתחיל עם...
את מתחילה. כי יש לי מה לומר על זה.
את רוצה עם משחקי הדיונון?
לגמרי. שמרנו סרטים מסדרות.
כן.
ויאללה, לכי על זה.
אז בחרנו לדבר על משחקי הדיונון, שגם מי שלא יצא לו לצפות, כי אמרו לו שזה מפחיד, כי אמרו לו שזה בדיוק. ולמה את לא צפית בזה? מה חשבת שזה?
כי אמרו לי שזה מאוד רע. אני חושבת שאף פעם לא אהבתי סרטים רעים, אבל אני בתקופה הזאת לא מסוגלת לראות אותם רוע, ואני לא יכולה. עכשיו, כשסיפרתי אתמול על הסרט, אמרתי, טוב, אני חייבת א' לקרוא עליו, להבין יותר.
כן.
אז בואי תספרי.
אז בעצם משחקי הדיונון זאת סדרה שדרך אגב, אני בפרק השני... ועוד יצא לי לראות אותו באמצע דיאליזה, אמרתי, פאקינג איי, כאילו, מה זה הרוע הזה? איזה זוועה, אני לא רוצה לראות את זה. אבל משהו בתוכי אמר לו, את חייבת להמשיך לצפות בזה, כי כנראה יש משהו מתחת ל... יש פה איזה סאב-טקסט שמביאים לך לפנים, עוד שאת עוד לא מבינה מה זה. ומביאים לך את זה במחזות של רצח ודם ועיריות והוצאות לאורג קרות מאוד. אבל בעצם, כשכמובן סיימתי את הסדרה, והיו רגעים מאוד קשים לצפייה שהייתי צריכה ככה לנשום עמוק, לעצור ואז להמשיך הלאה, אז בעצם אם אני עושה זום אאוט, זאת סדרה שמדברת על קושי, איך בן האדם, האנושות, מתמודדת עם קשיים שמביאים אותם, במקרה הזה קושי כלכלי, שמביאים אותם לקושי חברתי, לקושי קיומי, לקושי משפחתי, לקשיים מכל היבט אפשרי, ועד איך זה מביא את בן האדם נמוך מאוד, ועד כמה רחוק הוא מוכן ללכת בכדי להחזיר כביכול כסף לחייו, שזה בעצם להחזיר איכות חיים לחייו.
אבל זה כמו, אבל... מה, זה בעצם נשמע כאילו שמשחקים פה, ממש במילה משחק, משחקים פה בחיים של החיים. כן. של כן, המצאות, אז... לפחות זה מה שאני קראתי, את יודעת, זה נורא נחמד כן. לדבר על סרט שרק קראתי עליו.
סדרה.
לא יכולתי לראות אותו. אבל כן שממציאים סיפור בשביל להכניס אנשים למשחק.
בדיוק, ואז מה שקורה, יש סקאוטרים, יש איזה חברת ענק שמבטיחה שאם תשתתף במשחקים שלה, מזמינים אנשים, מזהים את האנשים קשיי היום, אוקיי? ומזמינים אותם לשחק, והם אומרים בוא, נותנים להם כרטיס ביקור ברחובות, ואומרים בוא תשחק. ואז אותו אדם שחווה קושי כלכלי ואת כל הקשיים האפשריים, רואה את זה, והוא אומר, מה אכפת לי? אני הולך לקבל מיליוני ינו. לא יורו, זה בקוריאה, זה כן, זה סרט דרום קוריאני. אז נגיד ין, אוקיי, וזה מפתה אותו. ואז אותם אנשים מגיעים לחברה הזאת, שהם אומרים, מה אכפת לי? אני אשחק. אז אוקיי, אני אסתכן קצת, אבל יש סיכוי שאני אגיע לחלום הבלתי מושג הזה, שיהיה לי המון כסף, וברגע שיהיה לי הרבה כסף, אז אני אסתדר עם הבת שלי, ואז אני אסתדר עם אשתי, ואז יהיו לי חיים טובים. מכירה את זה, הדחיית החיים? כן. ורק אז אני אתחיל לחיות.
בדיוק. אם יהיה לי מיליון שקל, אני אעשה דיאטה. אם אני ארזה, אני אצליח. אם אני וואו.
בדיוק.
מכירה את האם אז.
בדיוק. והם מגיעים למערכת סתנה, סטן, שאנחנו הצופים עדיין לא מבינים מה זה הדבר הזה, והסדרה מתחילה במשחק הראשון, שזה משחק דג מלוח שכל ילד מכיר, והם אומרים להם, אוקיי, עכשיו אתם רצים כל פעם, כשהבובה מסובבת את הראש, אתם רצים, ואיך שהיא מסובבת את הראש שלכם, אתם צריכים לעמוד בפריז. מי שלא, מפסיד במשחק.
מפסיד במשחק וככה מתחיל...
בדיוק. ומה שקורה, הם נעצרים בסיבוב הראשון, וכל זה, כל אחד שימשיך לזוז ולרוץ, הבובה מתוך העיניים יורה ויורים בכולם, ואנשים מתחילים להרצח אחד על השני, ומפה המשחקים רק הולכים ומחמירים, כשבסוף הסדרה מגלים שבעצם בעלי ההון, עשירים, לבנים, אנשים לבנים, אמריקאים, לא קוריאנים, בממונם האינסופי, מממנים את כל מערכת הסתנה הזאת, בהבטחה אשלייתית שאנשים יקבלו כסף, והם יושבים בסלון שלהם בכיף, וצופים במשחקים האלה. ואז אנחנו רואים עד כמה בן האדם מוכן לאבד את חייו כמעט, וללכת נמוך כדי כביכול לצאת מהקושי.
אוקיי, וזה גם מאוד מציצני, כי אז יש אנשים שרואים את זה.
מאוד, כי הלבנים, האנשים הלבנים, בעלי ההון, מציצים בזה. בעצם הסדרה הזאת, בואי תספרי לנו, משחקי הדיונו, היא הופקה ונכתבה על ידי, ניתן קצת קרדיט לכל היוצרים.
כתוב לי, איזה כיף.
נכון.
כן, סדרה דרמה ומתח דרום קוריאנית.
כן.
הופקה ונכתבה על ידי ואנג דונג יוק.
ואנג דונג יוק.
יוק, בדיוק, יוק. ומככבים בה השחקנים הקוריאנים פארק היי סו ולי יונג ג'ה. זהו. היא עלתה לצפייה ב-17 בספטמבר 2021.
כן, בנטפליקס.
בנטפליקס, נכון, ממש בתוך החיים שאנחנו נמצאים עכשיו, אם אנחנו מקבילים רגע את, את החיים
בתוך שלנו... בתוך הסגרים של הקורונה.
בדיוק. כן. שאצלך זה, גם אצלי, אני, בגלל שאני לא מהצעירות, ואני מאוד מאוד שומרת על עצמי, אז בעצם החיים הפכו למשהו אחר לגמרי. שאומרים לי מה לעשות, איך לעשות, מה לעשות, ואם אני, ומפחידים, והפחדות. כן. ואם אני לא אעשה כן. ככה, אז יקרה ככה, ואם אני לא אעשה ככה, אז יקרה ככה, ו...
ומי היה מאמין שאנחנו נעשה את השידור הזה בזום, ולא שאני אצטרף אלייך לאולפן שלנו, ובואו ניתן קרדיט לאולפן של הרדיו החברתי הראשון, לאוז מזרחי. האולפן הכי טוב בישראל. אז anyway, אז בואי תחברי לנו את זה באמת לתקופה הזו של הקורונה, למרות שאנשים, בואי, עכשיו הם חיים כאילו אין קורונה.
נכון. אז אני רוצה לדבר, אני אקח אותך מפה, לסרט הזה. וכשדיברנו על הסרט, על הסדרה הזאת, אני אומרת לך, וואי, תקשיבי, זה כמו המופע של טרומן.
נכון.
זה כאילו להמציא חיים מחדש לאנשים, זה בדיוק אותו דבר כמו משחקי הדיונון, שגם במופע של טרומן, שזה סרט שיצא ב-98, דרך אגב, כל הסרטים והסדרות האלה, שאנחנו נדבר עליהם, הם כולם זכו בפרסים, או באוסקר, או בגלובוס הזהב, או באופיר,
נכון.
לא באופיר, אלא ב-whatever, כולם, שזה סרטים באמת שהם מביאים משהו ומראים משהו.
סרטים וסדרת, כן, עצמי שחקי הדיונון, כן.
הסדרות, בדיוק.
היצירות הללו, בדיוק. כן.
שזה מעניין שיש כוח ל... ואמרתי את זה קודם, למציצנות.
נכון.
וגם המציצנות נכון. במשחקי הדיונון, וגם המציצנות ב...
מופע של טרומן.
של טרומן ש...
עם ג'ים קרי, כן? שזכה ב...
השחקן
הראשי בגלובוס הזהב.
נכון.
ועם הבמאי פיטר ויר.
נכון.
אז ספרי רק עלילתית למי שלא צפה במופע של טרומן, ככה בגדול.
הסרט פשוט מספר על אדם שנולד בתוך אולפן, שפשוט רצו לעשות הדמיה של חיים, לראות מה קורה לבן אדם, שפשוט מפעילים אותו מלמעלה.
ללא ידיעתו.
ללא ידיעתו,
זאת אומרת,
ברור.
הוא מנהל כאן. חיים, והוא כל... לא יודע שצופים בו, זו תוכנית טלוויזיה.
בדיוק, וכל מי שמשתתף בחיים שלו, בין ההורים שלו ואשתו לאחר כך, והכל, הם כולם בעצם ניצבים ושחקנים של הסדרה הזו, של הסדרה.
הכל פייק, הכל פייק היה לו שם.
שזה מטורף.
זה מתחבר לגמרי לעידן שלנו.
כי הוא מאוד אינטליגנט, והוא כן. מבין... שיש משהו שהוא בעצם לא נכון, אז גם שהוא בורח, לא נותנים לו לברוח, כי כאילו, אתה יודע, זה ההזדמנויות שמקורות לנו בדרך, ואנחנו אומרים, תגידי, זה הזדמנות, זה מקרה, זה מקריות, איך זה יכול להיות?
אז זה צירופי מקרים או לא, את מתכוונת?
לא, מה?
אם זה צירופי מקרים או לא, את מתכוונת?
זהו, זה לא צירופי מקרים, זה כאילו צירוף מקרים, איך זה יכול להיות שעכשיו הוא יוצא ויש תאונת דרכים, איך זה יכול להיות ש... הוא עולה על אונייה והוא רוצה להגיע איזשהו מקום ואז האונייה קורסת. כאילו, כל הדברים האלה נוצרו בשביל לעצור אותו ולגרום לו להישאר בתוך חיי הסרט הזה. שיש מי שצופה בו. וככל שהוא עובר תהליך קשה יותר, הצופים נהנים יותר. שזה... אתה, זה כמו
שזה,
האח הגדול.
תשמעי, זה מטורף, הרי אתמול, רק אתמול.
זה כמו האח הגדול, וזה כמו אבל... שרדות.
אבל חכי, עזבי, בואי לסרט שלנו. אתמול העלינו פוסט על התוכנית של היום, נכון?
נכון.
ואני שיתפתי את הפוסט שלך. נכון. עכשיו, אם הייתי כותבת, איזה כיף, מחר, חיות בסרט, נטליה אוברמן ואני, אנוכי, נדבר על סרטים, כמה לייקים היינו מקבלות?
נכון.
לעומת זאת, אוקיי? מה כתבתי?
נכון.
כתבתי, מחר, אני גם משדרת עם עטליה אוברמן בתוכנית הזדמנות להמשיך חדש, אנחנו חיות בסרט, וגם, תחזיקו לי אצבעות, יש לי בדיקה בבוקר, ואני מאוד מקווה שהיא תצא...
ושאני אגיע לשידור.
בדיוק, ושאני אגיע לשידור, אוקיי?
נכון.
סיפרתי על משהו קטסטרופלי, אופציונלי, וכמה תגובות קיבלתי על זה. אז למה יש לנו נטייה לבני האדם ללכת על ההארדקור, על האסונות, על המחלות, על התאונות, על הקשיים.
כי זה ושמה צהוב. אנחנו... קודם כל זה צהוב, וזה כן, של אה? מישהו אחר, ואז את כאילו יכולה להראות, ככה אני רואה את זה שזה נשמע לא טוב, שהנה אני החזקה, ואני אגיד לך, פז, את צריכה עזרה, אני יכולה לעזור לך, תהי בריאה, שהכל יהיה טוב.
אבל מצד שני מאוד... אני מאוד מאמינה להם שהייתה להם כוונה טובה. אז,
גם אני. אז, אבל אז, זה אז מאוד איך כאילו... קל.
כן.
להגיד את זה למישהו אחר.
כשאת לא חווה את זה, כאילו. כן.
תמשיך לדבר, אני צריכה לשתות.
אוקיי. אז אני רוצה רגע לדבר על התובנות, גם של משחקי הדיונון, וגם של המופע של טרומן. ובעצם משחקי הדיונון, הסדרה מסתיימת במוסר הסקל, שאחד הזקנים הקוריאנים שהשתתף במשחקים, והשחקנים מאוד מאוד התחברו אליו, ומבחינתם הוא נרצח כי הוא נכשל באחד המשחקים, הוא היזם של כל הפרויקט הזה. הוא לא באמת נרצח. וכשהוא שוכב על ערש דווי וניגש אליו גיבור הסדרה, ורואה אותו, אז הוא אומר לו, למה עשית את כל זה? כאילו, מה רצית לעשות? זה אסון, זה רצח. רוצחים שם המונים של אנשים ומנצלים את הקושי הכלכלי שלהם, רק בשביל שאנשים לבנים ישבו ויצפו בנו. והזקן החכם אמר לו, תראה את ההומלס הזה ששוכב שם למטה ברחוב. אתה רואה את ההומלס הזה? ואתה רואה את האנשים העשירים שהם היו הלקוחות שלי, אני סיפקתי להם את כל ההפקה המטורפת הזאת של משחקי הדיונון. גם כשאתה במקום הכי גבוה בחיים שלך, כשאתה עשיר מאוד, וגם כשאתה במקום הכי נמוך בחיים שלך, כשאתה הומלס, כמו ההומלס הזה, בחלון שאנחנו רואים ברחוב, זה לא מקום טוב להיות בו. זה לא מקום של עושר. אני רוצה להעביר את המסר, סוג של, ככה הוא אמר, אם הבינותי נכון, לפי הפרשנות האישית שלי, אני מאמינה שיהיו עוד כל מיני פרשנויות, זה שכל המטרה בחיים, כמה שאני ממליץ, זה שתגיעו לאיזון, לאיזונים, לא עשיר מדי, לא עני מדי, לא הרבה מדי, לא מעט מדי, וזה גם מתחבר לזה שאמרתי שברכבת הרים, וואלה, אני לא רוצה לעלות גבוה מדי, ואני לא רוצה לרדת נמוך מדי.
אבל את מאוד חמלתית לגבי הסרט.
נכון, נכון. המסר פשוט הפך לי את הכל.
איך קט? זה מה... בן אדם עשיר, שהוא אומר, אני אחליט בשבילכם, זה כמו שאני אומרת, יש לי את הכוח להגיד לך, תהי בריאה, לבב הכל יהיה בסדר. זה ממקום שהוא...
לגמרי, כשאנחנו נכנסות לתוכן...
אגו אפילו, אבל יש משהו שיש לו המון כוח.
כשאנחנו, נכון, כשאנחנו נכנסות literally לסיפור, לתוכן עצמו, זה היום ונורא. מנצלים את העוני ואת הקושי של האנשים.
נכון.
להנאה של העשירים.
אז אני לא רואה פה את האיזון, שזה מדהים איך את רואה את זה.
זהו.
את האיזון שלך בין החיים והבריאות, בין הבריאות והחולי, או בין העסקים לפנאי. לא משנה איך אנחנו מסתכלים. אני מבינה את האיזון, כי החיים צריכים את הביזנס.
הבנתי, הבנתי למה את מתכוון. אוקיי, אוקיי, הבנתי.
לא, הגישה שלך מרתקת, כאילו, הכל אצלך באיזון, איך אמרת לי היום?
איזה איזון? אני שואפת לאיזון. אם הייתי באיזון, לא הייתי שואפת לאיזון.
לא, אני חושבת אבל שאת כן בסופו של דבר בתוך הסרט של החיים שלך, את מתאזנת או מאזנת.
מנסה, כן, כן.
בסדר? א', את עושה את זה, ב', את מוציאה את זה החוצה, ואת מקרינה את זה החוצה. שלא משנה איך אתה חי, איך אתה מרגיש, איזה צופן יש לך, איזה מחלה יש לך, יש גם את הרוקנרול של החיים.
יפה שאמר צופן, כי אני קוראת לזה צופן ליזה.
אני יודעת.
כן, מהממת, איך אני אוהבת אותה. אז תראי, באמת.
בכלל אני אומרת שהקורונה זה, אנחנו צריכים לפתור את, למצוא את הקוד. את אומרת צופן, אני אומרת, בטוח יש קוד לכל התקופה של הסרט הזה. בטוח. אז בואי נתקדם.
אוקיי, אז מה המוסר, באמת מוסר הסקל, התובנה של המופע של טרומן, שמאוד דומה למשחקי הדיונון, רק בדרך אחרת?
המוסר הסקל, זה תלוי מאיזה נקודת מבט, ואני מאוד מאמינה בנקודות מבט.
אוקיי, על איזה בא לך לדבר? כי יש כמה, יש את עולם הפייק, שאנחנו מאוד מחוברים אליו.
על החיים שלנו כאן בשנתיים האחרונות, החיים שלי כאן בשנתיים האחרונות.
אוקיי.
שבעצם חייתי כמו במופע של טרומן, כמו טרומן.
את חושב? את ככה מרגישה?
ללכת, אמרו לי מה זה, 100 מטר, 50 מטר, ומה זה אומר לאישיות שלי? איפה נעלמה האישיות שלי? ואז הייתי צריכה להמציא את עצמי מחדש, לא רק אני מדברת על זה, אבל כן הייתי צריכה למצוא את המקום, את הקול השונה. אז גם כשאני רוצה לברוח, מחזירים אותי חזרה. זה מה שאני רואה בסרט הזה, וגם במשחקי הדיונים דרך אגב, שבעצם אם יש מישהו שמחליט, ולא משנה מי, לקחת ממני את היכולת של השליטה, הוא יכול לשלוט בי איך שהוא רוצה.
כן.
וזאת הנקודה המפחידה.
דרך אגב, שאלה, זה ההפרעת קשב שלי, את מקליטה, נכון? אנחנו בהקלטה, באולפן.
כן.
תסתכלי שזה עושה רקורד.
עשיתי את השידור, וזה הכל עשיתי.
סבבה.
דרך אגב, אני גם בפייסבוק, אצלי אני מקבלת בינתיים תגובות בפייסבוק הזה.
מה את אומרת? איך אני לא רואה? אני בשוק.
לא יודעת איך את לא
רואה. אני באת על יא אוברמן, אני רוצה לשתף.
כן, לא יודעת, אבל...
וואו, לא, זה הזוי.
גם בסקורי לדעתי, לא יודעת.
מה את אומרת? את רואה את הלייב?
אני לא הסתכלתי על הלייב, אבל אני רואה שיש פה תגובות, אז...
באמת מוזר. אוקיי, אז בואי נמשיך. ובמסך חסית אותנו חצי חצי לוידאו?
מה?
רואים אותנו במסך חצי חצי?
חצי חצי. אתה יודע, רואים אותנו מעולה.
כן? וואו.
עם הזה.
איזה כיף. אוקיי.
אנחנו נראות בדיוק אותו דבר כמו הפוסט, כמו שיש לנו מאחורינו, בפוסט ששמתי שזה מגניב. אנחנו נראות ממש
כיפה. מהמם. יופי. אז בואי נעבור מפה ל... אני רק רוצה להוסיף דבר קטן על המופע של טרומן.
כן.
את נקודת המבט של הפייק. אנחנו בעידן של פייק ניוז, כמעט הכל פייק. אני ממש מרחמת על הדור הצעיר שגדל בעולם הפייק של האינסטגרם ושל הפילטרים, והנערות האלה והנערים המסכנים האלה, אני ממש בחמלה אליהם, צריכים כל הזמן, אתה יודעת, זה כאילו, אי אפשר כבר ללכת לפגוש במציאות, כי אני כל כך יפה עם כל הפילטרים, שאיך אני אראה את עצמי במציאות וכולי וכולי, ועולם הפייק...
אני מסכימה איתך לגמרי, וזה באמת... חבר
גם לקורונה. כן.
גם הקורונה, גם הפייק, וגם המציצנות, שהצהוב כן. המציצני, שזה באמת מטורף.
כן.
את יודעת שאנחנו דיברנו אתמול, כבר לפני חודש בעצם שחשבנו לרעיון, אז מצאנו שני סרטים עכשיו, אני אתן לך את הסרט, אבל תראי מה קרה לנו בלילה. מה? איך נכנסנו עוד פעם למלחמה באירופה.
זהו, את קוראת לזה מלחמה באירופה, או את קוראת לזה שרוסיה עכשיו נלחמת ומנסה לכבוש את אוקראינה? את חושבת שזה יגיע גם למדינות אירופה?
אני לא יודעת, אבל כשבאתי לפה ואני שומעת, אני פריקית של רדיו.
כן, גם אני. מן הסתם שתינו ברדיו.
מן הסתם בדיוק.
כן.
אז שמעתי, כל הזמן דיברו על המלחמה באירופה, באירופה מלחמה, מלחמה באירופה. ואני באה לפה ואני אומרת, אוקיי, אנחנו יכולות עכשיו לדבר על שני סרטים. בסדר?
כן.
תתחילי את עם הסרט שלך.
אוקיי, אז אני בחרתי לדבר על הפסנתרן, סרט דרמה שמספר את סיפורו, סרט, קודם כל, סרט דרמה שהוא עטור פרסים משנת 2002, בבימוי של אחד הגדולים, רומן פולנסקי. הסרט מבוסס על סיפור אמיתי של ולדיסלב שפילמן, שהוא היה פסנתרן יהודי בפולניה, הוא היה פסנתרן יהודי מכונן, ששרד את השואה בוורשה.
שפילמן זה, שפיל זה... לשחק, או לא לשחק, לנגן. שפילמן.
כן, כן. האיש המנגן, שפילמן.
בדיוק, לגמרי.
כן. וואו, זה כמו שמוסקוביץ', אני מושקוביץ', אז אני ביתו של משה.
נכון.
בת משה.
נכון.
והוא שרד את השואה, משחק אותו, וואו, שכחתי את השם של השחקן המדהים הזה. תכף אני אזכר בו.
נכון, גם אני שכחתי.
ובעצם בסרט הזה אנחנו רואים איך הוא שורד ממש לבדו ובורח ממחסה למחסה, ומגיע בסוף הסרט לדירה נטושה של יהודים שגירשו, ומניחה שהשמידו, והוא מוצא שם פסנתר והוא מתחיל לנגן, וזה מה ששומר לו על השפיות, עד שהוא שומע שבאמת נגמרה המלחמה. אני באופן אישי מאוד מתחברת לנושא השואה. אני לא בן אדם רוחניקי, אבל כן, יש בי המון חיבור לרוח, ואני כמעט בטוחה שבגלגול הקודם אני הייתי בשואה. אפילו היה לי על זה ויז'ן באחת המדיטציות שלי, איפה, מה, ממש את הסצנה. סבתא שלי שרדה את השואה, סבא שלי שרד את אושוויץ עם מספר על היד. אנחנו כזה משפחה של לוחמים, ועכשיו זה נורא מתחבר למה שקורה, כמו שאמרת, באירופה, זה מצמרר.
מצמרר אני לגמרי. לא... כאילו, אתה חוזר ואני... 80-70 שנה אחורה.
כן, ואני כך... חייבת לבוא עם ביקורת, אני רגע חייבת לבוא עם ביקורת לישראלים, שמשמיצים את המדינה שלנו, ונורא רוצים להשיג אזרחות זרה, ולחזור לאירופה, וכאילו אני אומרת, חבר'ה, מה, אתם רוצים לשחזר את השואה, ההיסטוריה תחזור על עצמה, כי חרה פה, אז לא רצו היהודים להגיע, כי מגיעים פה, וכי יש פה ביצות וערבים. אז בואו, כאילו, יש לנו מדינה, ועובדה שעכשיו אלפי אוקראינים יהודים מגיעים לפה בזכות המדינה שלנו. זהו, תמשיכי, למה? אם לא אני, אם אני נדלקת על זה, אני לא אפסיק לדבר.
לא, 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 אז תפסיקי, נעצור את זה רגע פה. בדיוק. אני כן רוצה לדבר על, על הפסנתרן. אני אומרת שאני דור ראשון לתקומה. אני דור שני לשואה. אמא שלי הייתה בשואה, אמא שלי הייתה במחנה של נשים שעשו שם את כל הנישואים, זאת אומרת, אני מכירה את השואה.
מטורף. את עוד יותר, את ממש עם הורים שהיו בשואה.
ואחר כך אני אעבור לסרט שלי, למה זה מקביל.
אוקיי.
על הפסנתרן, אמא שלי, היא לא למדה בחיים שלה כלום, היא אומרת, תמיד היא אמרה שהיא למדה חצי א' כיתות. זאת אומרת, בגיל 6 היא כבר לקחו אותה. אז היא לא למדה כלום, אבל מה שהיא הייתה מספרת, שאחרי המלחמה, שהם היו בברגן בלזן, אחרי המלחמה, אחרי צעדת המוות והכל, אז כינסו את כולם, מה שהיא זוכרת זה שהיא הייתה יושבת ליד פסנתר, ומנגנת ולסים,
וואו.
והחיילים האמריקאים היו רוקדים לרגלי הוולס, שאמא שלי הייתה מנגנת, היא לא למדה בחיים שלה.
מדהים.
הייתה יושבת ומנגנת ולסים כאילו היא האוטוריטות.
כן.
ולכן הסרט הזה, כמה שראיתי אותו, הוא תמיד היה מחבר אותי לנקודות של...
לסיפור האישי, שלך עם אימא שלך.
לסיפור האישי, שאני מתעתק ממנו, לגמרי. וכשמדברים על שואה, את יודעת, אני ישר נזכרת בי שאני יקית ואני שואתית, יש אלמנטים מאוד חזקים שם בעניין של השואה. ולכן אני לקחתי את הסרט, החיים יפים.
כן.
שזה ממש הצד השני של ה... זה, של ה... ואני זוכרת שראיתי את הסרט, היה לי קשה מאוד לצפות בסרט.
רגע, זה הצד השני של מה? למה את מתכוונת?
מהצד השני של הפסנתרן.
כן.
כי לפסנתרן יש המון... את רואה שם את כל הקושי. בסרט החיים יפים, הכל נפלא, והם משחקים את משחק, אפרופו משחק, עוד פעם,
בעצם, זה לא הם, זה רוברטו בניני, כדי להציל את בנו, בתוך הזוועות, במחנה ריכוז, מה הוא עושה בעצם?
הוא משחק משחק עם הבן שלו, והוא אומר לו שמי שמנצח, אפרופו ניצחון, מי שמנצח במשחק, מקבל טנק. אז עם כל הסיפור המצחיק עצוב הזה, שבאמת האבא נהרג, שפתאום נגמרה המלחמה, והילד היה הסתתר כל הזמן, פתאום הוא שמע רעש, והוא ראה את הטנק מגיע, עם החיילים האמריקאים, והוא עלה ואומר, אם ניצחתי, אמא ניצח, הוא פגש את אמא שלו, אמא ניצחתי במשחק שאבא אמר לי. עכשיו, נורא קשה לי, היה לי, היום אני מבינה את זה.
למה היה לך קשה? איזו נקודה זה נגע בך?
איך אפשר לשמוח או לצחוק בתוך מקום שהוא כל כך רע? יחד עם זאת, אמא שלי הייתה מספרת שגם בתוך המחנה שהיא הייתה, ובעבודת הפרח והכל, תמיד הם מצאו את הנקודות לספר בדיחות, לעשות ככה. אז
בשביל להחזיק את
עצמנו, אנחנו חייבים
להיות במקום הזה. לגמרי, ויצא לי לראיין את דוקטור רפי קישון, בנו של אפרים קישון הגדול, שמה שהחזיק אותו בשואה זה ההומור.
נכון.
ההומור,
נכון.
ממש. היו לו ממש מעריצים שם, שהוא רק היה, ומה היה ההומור? סרקזם, סרקזם קשה, שזה סוג של הומור שונה ממה שרוברטו בניני בדמות, נכון. בסרט החיים יפים שאנחנו מדברים עליו, עשה כי הוא היה צריך להציל את הילד שלו, את הבן שלו.
אז הוא ממש... נכון.
הכניס אותם למשחקי מחבואים, למשחקי תפקידים, כמו שעושים לילדים בגן.
נכון, אבל את יודעת פתאום מה אני חושבת?
מה?
בשיח הזה עכשיו, של הבדיחות הדעת במקום הקשה, אני פשוט חושבת עלייך, שאת בתוך כל המקומות הקשים שלך, והם לא פשוטים, ההומור הוא חלק בלתי נפרד ממי שאת, ובגלל זה אני אחזור אותם לרוק אנד רול. החיים הם הכל טוב, גם כשלא. ואם אני לא אצחק על זה, אני לא אראה את זה. לרוק אנד רול
של החיים, כן, כן, כן. בהחלט, לא שבואי, אני לא כזאת עלית שכולה תחלת, ואני לא כל הזמן חיי ההומור, אבל כן, כן, אני צוחקת על עצמי, שמי, דווקא הרבה נכים, אני נכה שקופה, 100%, המון נכים ואנשים שמתמודדים עם אתגרים רפואיים, פיזיים, מאוד יודעים להתמודד עם זה על ידי הומור עצמי, הומור שחור.
מסכימה, זה נכון. כן. כי זה מה שמחזיר בחיים, זה כאילו...
כן, זאת אומרת, יצא לי... כן, סליחה. יצא לי להגיד אתמול למקס, טוב, תשמע, יכול להיות אשתך לא תשדר מחר בשתיים עם התליה. ואז הוא כזה נלחץ, אוי, די, תפסיקי לדבר ככה, אבל זה ההומור שלי, עם זה התמודדתי לפני הידיעה שאני בסדר ושאני לא הולכת למות, כאילו, על זאת הייתה הבדיקה היום בבוקר בבית חולים, את מבינה? וכל הזמן אמרתי לעצמי, לא, אני מגיעה לשידור, מה זה? על הלוז כאילו, יאללה, הכל בסדר.
לא, זה ענק, אבל זה כמו השיחות שלך עם אלוהים. בואי נדבר על זה רגע.
מה, במונולוגים לאלוהים?
כן. מדברת איתו חופשי. אני לא בטוחה שאת בן אדם שמאמין.
אני מאמינה מאוד. אני אוקיי.
ששומר מסורת שסו קולד קוראים לו דתי.
לא, אני לא דתייה. אני יותר דתייה מהרבה אנשים אחרים.
נכון, כי את מקיימת את המצוות שלך עם עצמך, והמצוות של בן אדם למקום, בן אדם לחברות, ואני בטוחה בזה. וכל הסביבה. אני בטוחה 1,000,000%, אבל את לא מוגדרת כדתית.
נכון.
ולכן כשאת אומר, אומרת שיחות עם אלוהים, ויש לך את זה ושיקשיבו, ותגידי את זה אחר כך, השיח שלך הוא מאוד פתוח, מאוד אמיתי, מאוד מצחיק.
כן, את חושבת, הוא מצחיק
כן,
אותך?
כן, כאילו, מה נסגר איתך?
כן, אני אומרת דברים מאוד רציניים.
מה נסגר איתך עכשיו? עכשיו זה נהדר. זה ההומור כן. שבתוך האמונה שיש כוח גדול ממך, וזה מה שאת אומרת לי.
איזה יופי, פלט לי הסימון עכשיו, שנקודת מבט שלא ראיתי אותה. אני לא ראיתי את זה כמשהו גם משעשע והומוריסטי. אני שמחה מאוד לשמוע.
מומחית להזדמנויות.
תודה רבה לך, נטליה אוברמן. וואו. כן. זאת אומרת, אני באמת מאמתת אותו מול דברים כשאני מדברת עם אלוהים. כן, כנראה זו דרך.
תקשיבי, אנחנו ממש לקראת סיום.
אז רגע, אז בואי נע... מה נשאר לנו לדבר?
נשאר לנו שני סרטים. רציתי לשים שיר, אבל לא, אני אדלג. אולי המקסימום לשים אותו.
לא צריך שיר. דלתות מסתובב. שיר
נוכל בשביל את הסרט שאת רוצה אותו עכשיו. אז בואי נדבר על הסרט הזה. כי אני רוצה בסוף, תגידי באמת איפה אפשר לראות אותך ולשמוע אותך ומה את עושה והכל.
כנ"ל גם את, כנ"ל גם את. אנחנו הרי שני פודקאסטים משותפים. שווה
לשמוע אותו ולראות אותו באמת בחיוך של החיים.
תודה, אהובה. איזה כיף. כיף לי לרקוד איתך עכשיו את התוכנית הזאת.
אוי, לרקוד, מזמן לא רקעת, רוקדים עם
כל נו, הרוק אנד רול של החיים, בואי נרקוד. אז בואי דברי על הסרט שרצית, על דלתות מסתובבות והכל בראש.
אני רוצה לדבר על הכל בראש.
יאללה.
בסדר?
יאללה.
כי על דלתות מסתובבות לפני חודש שלא, זה אני דיברתי לסרט הזה, אני רוצה לשמוע את הנקודת המבט שלך, כי זה מעניין.
אוקיי.
אבל אנחנו מדברים על החיים, איך כשהתחלנו על זה שעושים אותנו כסרט, ומנהלים אותנו מלמעלה, ומציצנות. וכמה פעמים את מאמנת, ואת מנטורית, כמה פעמים את אומרת למתאמן שלך, את אומרת, תעזוב, הרי הכל בראש שלך עכשיו, תסתכלי, החיים הם אחרת, הרי יש כל מיני משפטים שמאמנים נכון. אומרים אותם.
סיפורים שאנחנו מספרים בדיוק, לעצמנו כן, וכדומה.
מקבילות, כל בסדר?
אני עושה את זה... אני
את אותו סיפור כל הזמן, הכסף לא גדל על העצים בסופו של דבר. אנחנו יודעים את זה. אבל כולנו בטוחים שהכסף גדל על העצים, ואין בעיה לקטוף אותו. והסרט שהגיע, הכל בראש, הוא סרט שמדבר על כל הרגשות, נותן מקום לרגשות. כי כשבן אדם בוכה, תגידי לו, אל תבכה. למה? תבכה. זה יביא משהו אחר, זה ינקה, זה יפרוט, זה יעשה, זה יביא לך בסוף שמחה. ושאדם שמח מדי, על מה אתה שמחה? יש מלחמה. כל כן. הקולות של הכן והלא והרע והטוב, וזה שנמצאים לנו במוח, פשוט יצאו בסרט שאת מסתכלת עליו, סרט מאויר, מדובב, אני אהבתי אותו באנגלית.
כן, בואו נציין שהוא נקרא באנגלית Inside Out.
נכון, שזה...
והוא סרט דרמה קומית בהנפשה ממוחשבת של פיקסאר ודיסני מ-2015. הוא בוים... כן.
מקסים, זה סרט שאת באמת...
סרט מצויר, בקיצור. כן.
אני מאוד אוהבת סרטים מצוירים בכלל, בטח של דיסני. אמן. אבל את פתאום מבינה שבעצם זה שאת מחליטה, יש מישהו בתוך שמחליט לך. כמו המופל של טרומן, כמו, את מבינה, כאילו, אני פתאום מסתכלת כן. שבעצם החיים, מי מוביל את החיים האלה? אני את החיים, או החיים אותי? או
לגמרי.
מה קורה
בו? וואי, זה בדיוק כמו משפט שאני תמיד הייתי אומרת עוד במחוברת אחד, בהרצאה שלי, אז הייתי אומרת, מתי בפעם האחרונה טרפתם את החיים ולא נתתם לחיים לטרוף אתכם?
בדיוק.
זה בדיוק מה שאת אומרת.
שזה ממש כזה, ואז שאנחנו מגיעות עכשיו, אחרי שהיה לנו את הכל בראש, ואת כל החיים עם סרט, ושלוקחים אותנו ועושים אותנו, ויש מציצנות, ויש מי שרואה את הסרט של עצמנו, יש שאומרים דרך אגב שלמעלה, יש במאים לסרט, לא סתם אנחנו נפגשנו, יש מי שסידר לנו את החיים.
מה, את דטרמיניסטית? את חושבת שהכל קבוע מראש? יש תסריט מוכן?
אני לא.
אוקיי.
אבל יש שאומרים. אני לא, כי זה, אני אומרת, אז מה יש לי לעשות פה? כאילו, לא מעניין.
אני אומרת, זה שילוב, את יודעת, אבל עדיין האחריות היא בידינו איך להמשיך את תסריט חיינו ומה לעשות. זו בחירה שלנו.
יכול להיות שפגשתי אותך לפני 5 שנים, ראיתי אותך. אם לא הייתה משמעות לפגישה בינינו, אז...
לגמרי.
אז לא הייתה משמעות לפגישה, ולכן עכשיו זה משהו אחר. אז לכן הסרט, הכל בראש, זה ממש סרט של... בואו תלמדו מה עובר לנו בחיים, ואתם תחליטו בסופו של דבר, האם להוציא את הכעס, את הרגע, את הפגיעה, את האלבון, את השמחה, ומתי. וזה מאוד מוביל אותי ליקום המקביל של הסרט שאת רוצה לדבר עליו, שהוא סוגר לנו בעצם את כל, את כל התוכנית
הזאת. לגמרי. דלתות מסתובבות, חבר'ה. מה שנקרא... הכל בוא נספר על הסרט. דרמה רומנטית שביים פיטר הויט ויצא לאקרנים עוד ב-1998. בסרט מככבים גווינת פלטרו, המדהימה, ג'ון הנה וג'ון לינץ'. ובעצם הסרט מראה בחורה מאפרת בעולם הדוגמנות והשואוביז, שמה קורה? בסצנה אחת שהיא בתחנת רכבת, מה קורה כשהיא מצליחה לעלות לרכבת ומספיקה אותה, ומה קורה במקביל, תסריט מקביל, כשהיא מאחרת ומפספסת את הרכבת. באחד מהם היא נשארת עם הבן זוג שלה שהיא מאוד משועממת וחי אחרי שגרה משעממים איתו, ובשני היא מכירה בחור, נדמה לי שהתגרש, לא זוכרת את הפרטים עד כדי כך, אבל היא פתאום... כן, היא פתאום, שוב, הכוונה, ראיתי אותו כמה פעמים, היא מתאהבת מחדש וכל החיים שלה פורחים וכו' וכו'. זאת אומרת, אם נעשה רגע זום אאוט, מה שהסרט בהבנה שלי, בעיניים שלי, בא להגיד, זה שתהיו מודעים ותיקחו אחריות על הפאקינג חיים שלכם. כי בכל החלטה ובכל בחירה ובכל צעד שתעשו, יש לזה משמעות.
וזאת ועל... ההזדמנות כן. להמשיך מחדש ולהסתכל
בדיוק,
על זה.
בדיוק.
איזה הזדמנות הייתה, ואיך אני ממשיכה משם. וגם המשכתי והגעתי לאותם לצומת, אז בסדר, אז שנייה. יש עוד חיים שאפשר לעשות אותם חיים מקבילים, יקום מקביל. לראות מה טוב, מה לא. ומדהים, מרגש ממש.
כי הרבה אנשים שאני פוגשת אומרים, אי אפשר, קשה, הממשלה קשה, המדינה... כאילו, הם נותנים את כל האחריות על דברים חיצוניים להם. אבל לא, הכל זה בידיים שלנו. ואם תהיו כאלה שתפילו הכל על האחר ולא תיקחו אחריות, אז בדלתות מסתובבות אתם תגיעו לרכבת אולי שמאוד ישעמם לכם בהם במקרה הטוב. נכון. אז צ'ק איט אאוט.
די, תקשיב.
המון המון תודה לך, טליה אוברמן.
שידור ממש. בואי תפרי לנו ככה ממש בזה האחרונה, ואני אשים איזשהו שיר.
אני אספר, יקשיבו בפודקאסט שלי, ברוקנרול של החיים, ויקשיבו בפודקאסט שלך, הזדמנות להמשיך מחדש. ווואלה, זה היה שיתוף פעולה מהמם.
אני מאוד אהבתי את השידור הזה.
תספרי רגע על עצמך, שישמעו, שיקירו אותך
עצמי. אני בגדול יוזמת של ובעלים של ארגון לאנשים שנמצאים בצמתים אחראים ונותן פתרונות מקצועיים. אני מומחית.
כן.
שנקרא אניטאה.
שבקרוב אניטאה תעלה.
הפודקאסט אניטאה בדיוק אותו דבר, רק להפך. זה נורא מסכים לדרך אגב את הסרטים שעשינו, שזה בדיוק אותו דבר, נקודת מבט שלך, אבל רק ההפך נקודת מבט שלי. זה הפוך על הפוך. עכשיו אני אתן לך...
שאני חי... אוקיי, כן.
נתן טיפ לא רק לך, לכולם. מה זה אומר בדיוק אותו דבר, רק להפך? זה אומר שאם אני רוצה, יש לי, אני רוצה ללכת לאיזשהו מקום, ואני הולכת, אבל אם אני אסובב את המבט שלי, ואני אלך לאותו מקום עם הגב, פתאום אני אראה משהו אחר בצד השני. וזה לעשות בדיוק אותו דבר, רק להפך. כי פתאום נקודת המבט שלנו משתנה זה כזה.
מדהים.
אז פז, ואני משדרת פעם בשבועיים, ברדיו חברתי הראשון, בהזדמנות
המשפטש. ימי רביעי, נכון.
פז, תודה רבה.
הרוקנרול של החיים. פודקאסט מפוצץ השראה והתפתחות אישית בסגנון אחר. בהגשת פז מוסקוביץ', מאסטר קואוץ' לחיים ולבניית הרצאות ופודקאסטים.